טוב, השיעור שלנו היום, בוקר טוב, יום שני, י"א באדר א', פעמי חג הפורים, הולכים וקרבים.
רפואת...
השיעור האלה רפואת יוכבד.
חנה. בת אסתר רייזל.
בת אסתר רייזל, שיהיה לרפואתה. ושיהיה לי לא לשמע תביא מורי. תביא משה בן ניסן יהודה הלוי, הרייני כפרת משכבו. כן, עוד מעט מסתיימת שנה. אנחנו בפסקה ט"ז. למעשה, אם אנחנו ננסה למצוא כותרת לפרק הזה, לפסקה הזו, אנחנו יכולים אולי לומר שהנושא שבפסקה שלנו זה איך האדם צריך להתייחס נכון לחטאים שיש לו השפעה עליהם, ואיך אדם צריך להתייחס נכון לחטאים שאין לו השפעה עליהם. מה פירוש השפעה? שיכול להשפיע על הסביבה הקרובה אליו בעניין החטאים, לא רק מצד עצמו, אלא גם בעניין של חטאי הסביבה. כלומר, אדם שיכול להשפיע שאנשים לא עשו חטאים בתוך ביתו וכולי, חברה, איך הוא צריך להתייחס לחטאים בכלל? וחטאים של אנשים שנמצאים מסביבתו. אומר הרב בפסקה ט"ז, היראה מכל חטא צריכה להיות אצל האדם, בייחוד אצל עצמו, שיתיירא שהוא לא יחטא, לא בחמור ולא בקל. ומובן שבכלל זה הוא גם כן כל מה שיש בחוגו למנוע מן החטא, שזה נחשב כבר חוגו. כלומר, למעשה אדם צריך להיות ירא שלא לעבור אפילו עבירה אחת. מצד העיקרון, אדם צריך שיהיה לו יראה, שלא יחטא, הוא בעצמו. כבר המרכז של יראת החטא היא זהירות גדולה של האדם על עצמו, שלא ימצא את עצמו בחטא בשום צד מכל מכלול החיים כולם. זה יראה. זה יראה מן החטא. כבר רבית עכשיו, דיברנו על יראת החטא בתור עונש, דיברנו על יראת הרוממות, האהבה. פה יש לנו מושג חדש, אולי בהבנה של מה פירוש יראת חטא. אדם צריך להיות זהיר, זהיר שלא יחטא. במה? באיזה תחום? בכולם. וצריך פה להדגיש, יש הבדל בין פחד לבין יראה. פחד, למעשה, זה זעזוע נפשי. זה מין גורם להצטמצמות. אני מפחד מדבר מסוים, אני הופך להיות חשדן. זה יותר מזהירות, זה מעבר לזהירות, וזה לא נכון. הפחד הוא לא דבר נכון. הפחד, כמו שלמדנו כבר, הפחד הוא משתק, הפחד הוא לא מניע, הוא להפך, הוא בולם, הוא סוגר, הוא מצמצם. יראה פירושה זהירות. אנחנו מדברים על יראת חטא, על זהירות מן החטא, שאדם לא יחטא. אומר הרב שלמעשה, שמובן בכלל זה, זהירות של האדם לא רק על עצמו, אלא כמו שאומר הרב, שבכלל זהו גם כן כל מה שיש בחוגו למנוע מן החטא. כלומר, אדם צריך להיות זהיר, אדם צריך להיות משפיע, אדם צריך לעשות כל מה שהוא באמת יכול. לא מה שהוא לא יכול. שהסביבה הקרובה אליו, אנשים הקרובים אליו, לא יחטאו.
זה פשוט חוגו?
החוג שלך, כן. מה שנקרא אנש, אנש, כן? אנשים שהם קרובים אליך, שיש לך השפעה עליהם, ממילא אתה מחויב לנסות ולהזהיר ולפעול שלא יחטאו. כלומר, יראת החטא לא יכולה להיות רק יראת חטא שלך בלבד. אני ככה, עלה לי רעיון בפרשת השבוע, בפסוק שאנחנו מוצאים בפרשה שקראנו השבת. פרשת ויקרא אומרת התורה את הדברים הבאים. פרשה קודמת, כן? פרשת ויקרא, לא פרשת צו, פרשת ויקרא. אומרת התורה בתחילת הפרשה, תכף נמצא, אומרת התורה כך, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מורה למועד לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, האדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. פתח ביחיד, אדם כי יקריב מכם קורבן השם. סיים, תקריבו את קורבנכם. סיים ברבים. ככה גם, שלחתי לאנשים הקבועים שאני שולח להם בחודש הבא. מה, ידהד לי בראש, המעבר הזה בין יחיד לרבים, מה העניין? למה פתחת ביחיד וסיימת ברבים? פתחת ביחיד, אז הם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריב את קורבנך, יקריב את קורבנו. למה אמרנו מי יחיד לרבים? באמת האדם יכול מצד עצמו להיות ירחת, אבל מסביבתו, באנשים שהוא רואה מסביבו, אנשים שיכול להשפיע עליהם, אנשים שיכול לדבר איתם, זה לא שלי, זה לא העניין שלי. אומרת לו התורה, אתה מקריב את קורבנך להשם, אתה סיימת, התקרבת, מה עם השאר? לכן עובר מי יחיד אל הרבים. כלומר, מתי הקורבן שלך ירצה? כאשר לא רק תדאג ליראת החטא שלך, אלא גם תדאג במקום שאתה יכול ליראת החטא של אחרים. שאנשים אחרים לא יחטאו, לעשות הכל כדי להשפיע עליהם שלא יחטאו. זה מה שאומר פה הרב. ומובן שבכלל זה הוא גם יהיה כל מה שיש בחוגו למנוע מן החטא. שזה כבר נשאר חוגו. כלומר, לפי המקום שאתה נמצא, אז איפה שאתה יכול להשפיע? טוב, אתה צריך לעשות מה שאתה יכול להשפיע שלא יחטאו. למה? כי זה חלק מהיראה שלך. אתה צריך להבין שכשאני ירחת, וסביבתי שאני יכול להשפיע עליה חוטאת, זה פוגע ביראת החטא שלי. כי לא יכול להיות שלי יהיה יראת חטא שאני אראה יהודי אחר חוטא. ואני עובר על זה בשלוות נפש. זאת אומרת, שאני בעצמי אין לי יראת חטא. כי איך אחר אוכל וראיתי, ואובדן מולדתי. איך אני יכול לראות אדם חוטא, ואני נחה נפשי מזה. אבל לא מדבר על מה שאני לא יכול להשפיע. מה שאני יכול להשפיע. לכן אומר הרב, זה קשור זה בזה. עכשיו, בואו נקרא את ההמשך. אבל, כל חטאות העולם שמחוץ לחוגו, אני לא יכול להשפיע. על אנשים, קבוצות, מקומות, אני לא יכול להשפיע עליהם. הם רחוקים ממני, אין לי שפה איתם, הם לא מוכנים לשמוע, וכו' וכו' וכו'. מה אני עושה עם זה? כאן אני עוצר. אני רוצה להקדים, לקרוא לפניכם מדרש רבה. מדרש רבה, הספר שמות, פרשה זין, אומר המדרש. אמר רבי לוי. שמה נאמר, ויאמר השם אל פרעה. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מדבר עם פרעה? נו באמת, חסר למי לדבר. מדבר השם למשה, מדבר השם אל אהרון. מה יש לדבר עם פרעה? מה לא ולפרעה? כן, אותו דבר אנחנו יכולים להגיד, וידבר השם אל בלעם. מה זה הקדוש ברוך הוא ובלעם? מה לא ולרשעים האלה? אומר המדרש, משל למלך, שהיה לו פרדס, ונטע בו אילני סרק ואילני מאכל. אמרו לו עבדיו, מה הנאה יש לך בילני סרק הללו? מה? מלך, עצי מאכל, מובן. יש בהם פירות, אפשר לאכול, אבל עצי סרק, מה התועלת? מה אתה נוטע עצי סרק? אמר להם, כשם שאני צריך לילני מאכל, כך אני צריך לילני סרק. שאילולי אילני סרק, מאיכן הייתי עושה לי מרחצאות וכבשונות. כלומר, אני משתמש בהם לצרכים אחרים. אומנם שוליים, אומנם צדדיים, אבל צריך אותם. כלומר, באמת, עיקר ענייני, עצי פרי. אבל גם עצי סרק אני צריך, אני צריך לשרוף גחלים, אני צריך להשתמש בהם. לעשות ספסלים, שולחנות. כן, זה לא העיקר, אלא זה משהו שהוא משמש כעזר, כסיום. טוב. ממשיך המדרש ואומר לכך נאמר על בני ישראל ואל פרעה. מדבר השם למשה, דבר בני ישראל. וידבר השם, ויאמר השם אל פרעה. אומר המדרש, כשם, שימו לב, כשם שכינוסו, כלומר, שבחו, של הקדוש ברוך הוא עולה מגן עדן, מפי הצדיקים, כך עולה מגיהנום, מפי הרשעים, שנאמר, עוברי בעמק הבכה, זה בתהילים, הולכים את המשך? מעיין ישיתו. שואל המדרש, מהו מעיין ישיתו? מתרץ המדרש ואומר, שמורידים דמעות כמעיינות. עד שמצננים את הגיהנום בדמעותיהם. וכשם שהכינוס עולה, שנאמר גם ברכות, יעתה מורה. זה ההמשך. מה הם אומרים? אמר רבי יוחנן, הרשעים משבחים את הקדוש ברוך הוא מן הגיהנום ואומרים, יפה אמרת, יפה דנת, יפה תיהרת, יפה תימת, יפה חייבת, יפה לימדת, יפה הורית. טוב, איזה יופי. יש שבח לקדוש ברוך הוא מגן עדן, נו פשיטה. אבל גם מגיהנם יש שבח של הקדוש ברוך הוא שעולה. כן? שרים, מודים, הרשעים שבגיהנם. טוב, עכשיו שימו לב. ועתידה גן עדן להיות צועקת ואומרת, תן לי צדיקים, אין לי עסק ברשעים, שנאמר, סניתי השומרים בבלי שם. לא רוצה רשעים, אני רוצה רק צדיקים אצלי. ולמי אני מבקשת? ורמילש, לאותם שהיו בטוחים על שמך, שנאמר, ואני אל השם בטחתי. טוב, כי אלו יש לה דרישה, תביא לי צדיקים, אני פה בשביל צדיקים. מה אתם אומרים? מה אומרת הגיהנם? ועתידה גיהנם להיות צועקת ואומרת, אין לי עסק בצדיקים, לא צריכה צדיקים פה. ולמי אני מבקשת? לרשעים, להבלי שב, לאותם פועלי השב. והקדוש ברוך הוא אומר, נו לזה צדיקים ולזה רשעים, שנאמר לעלוקה שתי בנות. לא ניכנס להסבר מה הכוונה פה, אבל אנחנו רואים שיש גם שבח מצד הגיהנם. כלומר, יש פה איזה מין פעולה מוזרה. כאילו, מה לרשעים ולקדוש ברוך? אתם יודעים מה? לפני שאנחנו נכנסים בתור דברי הרב, אני רוצה לקרוא לכם עוד משהו. לפעמים הקדוש ברוך הוא פועל, לא לפעמים, תמיד הקדוש ברוך הוא באופן כזה שיש השגחה נגלית ויש השגחה שהיא נסתרת. ואנחנו בטעות חושבים שרק מה שאנחנו רואים זה השגחה. נראה לנו בטעות שאין מקום לרשעים בתוכנית האלוקית. נשמע מוזר, נכון? בוא נזכר. רק השבת קראנו פרשת זכור, זוכרים? מחות עם חיית זכר המלאת מתחת השמיים. אומר הרב, אתם זוכרים במידת אהבה? למדנו. מתחת השמיים, מחות עם חיית. מעל השמיים תמיד יהיה, למה? כי זה חלק מהתוכנית הבריאה. הוא צריך שיהיה שם. הכוח הזה חייב להיות שם. למה? לא יודע. ככה רצה הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מבין, צריך אותו. אז זאת אומרת, ניקח דוגמה, ספר מלכים. ספר מלכים, כל מה אנחנו למדנו, איזה מין כזה. תמיד קבועה של סגנון של הכתיבה. איפה שהמלכים היו צדיקים, ויעש אותו בני השם, וישר בני השם, ועם ישראל הלך בדרך השם. איפה שהיו מלכים לא טובים, ויעש הרע בני השם, וגם העם עשה. העם הלך נגד השם, כברכו העניש אותם. בואו תגידו לי איך אנחנו מתמודדים עם הסיפור הבא. ספר מלכים ב', פרק י' ד', פסוק ח' ג'. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה. מלך ירובעם בן יואש, זה ירובעם השני. מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ויעש הרע בעיני השם. לא סר מכל חטות ירובעם בן נבט, ירובעם הראשון. אשר החטיא את ישראל. הוא אישי, פתאום שימו לב. וואו, היינו עכשיו מחכים, ויעש הרע, ואז הקדוש ברוך הוא. סידר לו חשבון, סגר עניין, נכון? פילה פלאות. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר השם אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, אשר בגלת החפר. הוא כובש ומחזיר לעם ישראל מהפרט ועד ים הערבה. בדבר השם, רשע מרושע, לא סר מכל חטות ירובעם בן נבט. כי ראה עכשיו, כן, זה לא ברור, למה הקדוש ברוך הוא נותן לרשע הגדול הזה כזו מצווה לכבוש מחדש את ארץ ישראל ולהחזיר אותה לעם ישראל? איפה העונש? איפה מה שמגיע לו? הרי איפה העם שהלך אחריו? וואו, מה קרה פה? מה זה? כינוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מגיהנם? אומר, אתה אומר בפורש, ממשיך לקרוא בפרק, מדוע זה ככה? כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ועזוב, ואין עוזר לישראל. מצב חירום, עם ישראל בשפל המדרגה. לכן משיך הפסוק ואומר, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, מאוד מאוד מוכר לנו, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש, מוזר, על ידי אותו רשע הקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל. פילפ לארץ. אז אני רואה אנשים שרחוקים מתורה ממצוות, לא יכול להשפיע עליהם, הם חוטאים, לא עושים שום דבר, לא אכפת להם לא כלום. מה אני עושה? איך אני מתייחס לזה? אומר לנו הרב, אבל כל חטאות העולם שמחוץ לחוגו, כל מי שנמצא מחוץ להשפעה והיכולת ההשפעתית שלך, ידע תמיד שכשם שכינוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מן הצדיקים, כך עולה מן הרשעים. וכשם שעולה מן גן עדן, כך עולה מן הגיהנום. זאת אומרת שיש לנו מסלולים. מסלול טוב ומסלול הפוך. אבל בשניהם יש שבח לקדוש ברוך הוא. הוא חוטא, הוא רשע, זה... נכון. 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 אבל גם משם יש שבח לקדוש ברוך הוא. מאיפה? אנחנו שחוזרים את הספר הזה, אתם יודעים, ספר קטן. תלוי בזה הדפסה, כן? זה קטנצ'יק הזה, כן? אפשר למצוא אותו לפעמים בחנויות של ספרי קודש. כתב בישיבות, זה נקרא תנ"ך. אנחנו פותחים את התנ"ך, כן? ביסוד היסודות, עמוד בשורש עם ישראל כולו זה התנ"ך. אני אמרתי את הדבריי בציניות למי שלא הבין, כי כמעט ולא מעיינים בו. אומר נחמיה. בספר נחמיה, סוף פרק א', מתפלל נחמיה. אני אתחיל את תחילת הפרק, דברי נחמיה בן חכליה, ויהי בחודש כסלו, שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה. מוכר, כן? הוא ממש מתאים לנו. לפני פורים. ואז הוא מספר על חנני שבא ומספר לו על המצב בירושלים, זוכרים? למדנו את זה השנה. ואז הוא מתפלל. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא עדיין נמצא בשושן הבירה. והוא מתפלל. בקש רחמים על עם ישראל. עם ישראל לא בדיוק. תראו מה אומר הנביא. אומר הנביא, אנא אדוני, תהינה אוזניך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים ליראה את שמך. והצליחה נא לעבדך היום ותנהו לרחמים בפני האיש הזה, כלומר מלך פרס, ואני הייתי משקה למלך. מה אומר הנביא? באמת? יש בעיה, יש בעיה. אבל בתוך תוכן הם חפצים, הם רוצים להיראה את שמך, לא יוצא להם. הם לא מצליחים להגיע ליראת אחר, אבל הם חפצים. הם עדיין בגיהנם, אבל כינוסך יוצא משם, כמו שיוצא מגן עדן. כלומר, יש להם תפקיד. יש להם מגמה בראייה האלוהית הכוללת הגדולה. לכן איך אני צריך להתייחס, אומר הרב, אם אתה רואה אנשים חוטאים שאתה לא יכול להשפיע עליהם, תתפלל עליהם. איך אומר החזון איש? יש, דיברת על זה ככה אולי בקצרה, האם קופין על קורבנות? כן, יש דבר כזה שנראה קופין על המצוות. נכון שהיום אנחנו לא יכולים לכפות על המצוות, על מזמן. אבל החזון איש היה אומר, שבאמת לכפות על המצוות בכוח אנחנו לא יכולים, אבל להתפלל, שיעשו תשובה אנחנו יכולים. כלומר, אנחנו לא פטורים מהתפילה עליהם. אנחנו צריכים להבין שכשאני רואה אנשים מחוץ לתחום שלי, מחוץ לחברה שלי, מחוץ לחוג שלי, שהם באמת עדיין נמצאים ללא יראת השם, הם עושים ככל אשר תאבי נפשם, הם נמשכים אחר הכוח הגופני שמושך אותם, אני צריך להתפלל עליהם. כי באמת בתוך תוכם הם חפצים. יש שאלה שידועה, שכשאני כופה על המצוות, אז מה את אוהבת בדרך? המצוות צריכות כוונה. זהו. המצוות צריכות כוונה. אז מה אתה עוזר אם אני מכריח אותך? אם אתה לא רוצה, יש, מה?
בהתחלה זה בבלי, אחרי זה בבלי.
אוקיי, יש במרן, בהלכות פסח, מבין, שאם אדם כפור עליו לאכול מצה, כפור עליו לאכול מצה. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. בא גוי, בא, מישהו אנס אותו בכוח לאכול מצה. טוב, עכשיו ערב פסח, הוא מחויב לאכול מצה, האם הוא יצא ידי חובה? כן. כי הוא עושה בכפייה, מכריחים אותו, הוא לא רוצה. אם הוא לא רוצה, אז גם אם הוא יבלע את זה, וזה נעשה באונס, הוא לא רוצה, במוח שלו, הוא חושב הפוך, אני לא רוצה לאכול. ואני מכריח אותו לאכול ברוכה. הוא אומר, מרן לי יצא. כותב המשנה ברורה שם למטה. אומר, אני חושב שזה סעיף קטן המדלת. אומר, המשנה ברורה, בכל זאת, מה שלא יהיה, הוא טעם את זה, זה עבר לו בגרון. אז הוא נהנה מעצם זה שהוא אכל, לכן הוא יצא. אותו דבר, יש תשובה ידועה של הרמב״ם, בהלכות גירושים. אדם סרבן גט. אז לא כמו היום, אבל בזמנם היו מכים אותו. מכים אותו עד שהגיד רוצה אני. שואלת הגמרא, זה דיון בגמרא בגיטין, מה תועלת בגט כזה? נקרא גט מעושה. הרי הוא לא נותן בגלל שהוא רוצה לתת. אלא באמת, הוא לא רוצה לתת. אז מה זה עוזר שהוא נתן לגט? הרי יש עדי, הגט הזה הוא גט פסול. שאדם צריך לתת גט מרצונו. איך אתה אומר? אומר הרמב״ם, דע לך, שבאמת הוא רוצה. אלא עכשיו, בגלל מידות רעות, בגלל כעס, קנאה, לא יודע מה, אז הוא מגלה התנגדות. אבל בתוך ליבו, כי חפצים הם ליראי שמך, הוא רוצה לתת. ולכן הגט הזה תופס והיא פנויה לכל אדם, חוץ מכהן. אוקיי? זאת אומרת, שבסך פה אומר הרב, גם כשאני רואה אנשים חוטאים ולא עושים תשובה וממשיכים ולא יראים מן החטא, דע לך. תתפלל עליהם, כמו שאומר החזון איש, ותזכור, יש להם תפקיד במערכת. כי כילוסו של הקדוש ברוך הוא בא גם מן הגיהנום. ולהבין שיש פה מהלך אלוקי נסתר שאתה לא מבין אותו. אז אתה לא יכול להשפיע, אולי מישהו אחר להשפיע. אבל לא לראות בהם את השלילה המוחלטת. לא. לא נכון. לכן תסתכלו בפסקה הבאה, פסקה י' ז', אומר הרב, כשהיראה מורגשת בנפש, במידה גדולה כל כך, עד שהיא ממערכת את הכישרונות הנפשיים, וחרדה מתגברת עד כדי הימום שואן. כלומר, כאשר רגש היראה כל כך חזק אצל האדם, והוא יראה חטא, הוא יראה גם מהסביבה שלו, שלא תחטא, והוא כל כך עוסק בלהרחיק את האנשים מן העבירה, יש יראה שכזו, ודיברנו עליה בעבר, היראה השלילית. זו יראה שהיא גורמת לאדם להתכווץ, להקטין, למעיט, לחשוש, מכל דבר ודבר, שמה יחטא. אומר הרב שאינו נותן מנוח ומרגוע גם לעניינים רוחניים. כלומר, גם בדברים הרוחניים האדם פתאום כל כך כל כך מפחד שמה, אז הוא גם שם מתכווץ. אז נקרא, שמת תוכנית במכונת כביסה לא מתאימה. אתה מקבל בגד, פעם היה מדיום, עכשיו בקושי נקרא שמאל. בגדי תינוקות אתה מוציא, כן? תהיית בתוכנית. לכן אומר הרב, כשיראה מגיעה למדרגה כל כך גדולה שהיא משתקת את האדם, אומר, מה עושים? מה עושים? מה עושים? הרי העניינים הרוחניים הם יסוד תעודת האדם, זה התכלית שלו. לעלות במדרגות העירה, העירה החיובית, העירה הרוחנית, מה הוא עושה? הוא משתתק. הפחד הגדול הזה מפני החטא גורם לו לא לעשות כלום. אומר הרב, רבותיי, נא לייצר כספת. קנה כספת, חבר אותה לקיר, ומה אתה עושה עכשיו עם העירה שלך? תכניס לכספת ותנעל. צריכים לעצור את הכוח הגדול והקדוש הזה. לעוגרו בפנימיות הנפש. תכניס אותו לכספת, תנעל היטב. מדוע? כדי לתת עוד פעם את השחרור מן המתח הנוראי הזה. רגע, אבל אז אני בלי עירת חטא. קלעתי אותה, שמתי אותה סגורה בכספת. איך, מה אני עושה עכשיו? אני אחזור שוב בהחטא. אומר הרב, רבותיי, עידון, איזון. איך שמגדיר את זה הרמב״ם? שביל הזהב. זאת אומרת שאתה פותח את הכספת באופן שיוכל לצאת אל הפועל בכל עת הנדרש לפי מידתו ההגונה. כל פעם אתה לוקח את המינון המתאים. כלומר, אדם צריך לעבוד על כך שתהיה לו יראת חטא כל כך גדולה שלא יכול אפילו להגיע במחשבה לחטוא. עכשיו, זה כבר יראה כזו גדולה שהיא עלולה לשתק. אומר הרב, נכון, כך שים אותה בכספת ותדע שאתה צריך לחיות, אתה צריך לפעול, אתה צריך לעשות הכל. אבל כל פעם תוציא את המינון המתאים כדי לאזן, כדי לעדן את התנועות, ההנאה, את הפעולה העצמית של האדם, שתהיה מעורבת עם יראת החטא. אז אתה לא חוטא. לא כאשר אתה משתמש בה באופן המלא, הכוללני, העצום, הקדוש, הנורא. כי אז זה משתיק אותך. במילים אחרות, תפעל מתוך שימוש נכון, בריא ואמיתי ביראה של החטא. זאת אומרת, אדם צריך לתפעול ולעשות הכל. לא יכול להימנע, ומדברים על הדברים המותרים, בוודאי. וגם שם יערב את מידת יראת החטא, שגם שם חז ושלום לא יפלו. לכן אומר הרב, ובכל עת שתשתמש בו בתכונה מיוחדה, במה שמתאים. נו, מה עם כל שאר יראה שנמצאת בכספת? והמותר של כוח של יראה מתפרץ לצאת. הרי זה משהו עצום. גמל, תצור. כל דבר אתה צועק. כולם, אתה... אומר הרב, הכוח הזה רוצה להתפרץ, אבל מה הבעיה בהתפרצות הנוראית הזו הגדולה? שאם הוא מתפרץ לצאת לזעזע את החיים לכוחותיהם. כלומר, אם אני אתן לדבר הזה חופש מוחלט, ליראת החטא הגדולה והקדושה הזו, השתתקו כל מכלולי החיים. יהפוך אותו לכוח של מרץ רוחני ומעשי. ברגע שאני משתמש בו במינון הנכון, המתאים לכל דבר ודבר, הוא הופך להיות כוח מניע, לא כוח בולם. הוא הופך להיות אנרגיה חיובית לעשייה, ולא כוח הפוך למניע. לאמץ על ידו בתורה, חוכמה ומעשים טובים. כלומר, למעשה צריכים לדעת לשמור את התחושה הזאת. התחושה הנוקבת, חודרת, הביקורתית. אפילו כאן הזה, ברובד הנמוך המאיימת של יראת החטא. אבל, חבר'ה, רבותיי, סליחה, גדולים אתם ממני, זה ודאי. ואמרתי לכם, תראו, בואו נעשה את דרך חישוב פשוט. אתם, ברוך השם, עדיין, איך אומרים, בצעירותכם. נכון? צעירים אתם. ומאז שהייתם ברי מצווה, שהייתם התחלתם להיות מחויבים במצוות, ולתת חשבון לפני קודשא בריך הוא. לא עברו הרבה שנים, 10, 8, כן. אתם צעירים. מה אני אומר? ימי שנותנו בהם 70 שנה עוד מעט. זאת אומרת, אני את הבר מצווה שלי כבר שכחתי, יש לי תמונות עמומות. מה כבר יכולתם לצבור ומה כבר אני? שם ירחם. לכן, גדולים אתם ממני, נכשלתם פחות, מה לעשות? אלו עובדות.
אתה
צבר אותם
לא
יותר מצוות. בסדר, אבל אני מכיר את המאזן, כן. אבל מצד הזה, כשאומרים על יראת חטא, עברתי ניסיונות יותר מכן. אז אם כן, סליחה שקראתי לכם, חבר'ה. רבותיי. כן.
אני
מדבר,
זה
להפוך
את זה
לכוח
שאומר
לסמכני
ונפשי.
מיד, מיד אני אסביר, בסדר? אומרת, אומר הרב, שאדם צריך לשמור את התחושה הקשה, הנוקבת, הביקורתית, עם כל העוצמה שלה. אבל לא לתת לנו לנהל את החיים שלנו. היראה הזו לא יכולה להיות המוביל של החיים. כי אם אני פועל מתוך יראה, אני עלול לפעול בטעות, לא מתוך זהירות, אלא מתוך פחד. ואז אני אפסיק לפעול. כלומר, ביראת החטא יש מדרגה עצומה, אבל היא, איך נקרא לזה? חרב פיפיות. שתי פיות. אם האדם יודע להשתמש בה נכון, היא מדהימה. היא נותנת כוח רוחני, ואני פה עונה לך, בימין, כוח רוחני. כי אני פועל, אני כל הזמן עושה, רק אני נזהר שלא לקלקל דרך העשייה. אבל אם אני משתתק מהעשייה, ואני נמנע מהעשייה כי אני פוחד לחטוא, אז זה הפך להיות הפוך. זה הפך להיות כנגדי. ממילא אומר הרב, בכל עת אדם צריך ללמוד מתי לתת לאותה יראת חטא הגדולה, העצומה, הקדושה, חופשה. לשחרר אותה. לתת לה מה שנקרא יציאת שיש שבת. חמישים שקוראים את היום. כן? לתת לה את המקום שלה להשתחרר באופן שהיא ממוצעת, שלא תזעזע את כל החיים כולם. אצל האדם הפרטי, וכולנו מכירים את אותם אנשים שפתאום עשו תשובה ויש להם יראת חטא גדולה, שהם לא מאפשרים לאף אחד בסביבתם לחיות. כל דבר שמע, זה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור, אי אפשר לראות, הכל סגור, אין מקום לחיות. כלומר, מה שנאמרו, המחמיר תבוא עליו ברכה, שם צריכים להיות ברכה גדולה ומכופלת. כי החומרות שמה, ברוך השם, כבר אין שולחן ערוך של מרן הבית יוסף, יש שולחן ערוך של מר חומרה. זה משהו, זה קשה לחיות, זה פשוט. ועכשיו אני לא בא בטענות, זה בסדר גמור. כי יש להם יראה גדולה, והם עדיין לא הכניסו אותה לכספת, הם עוד לא התעזנו. היראה הגדולה הזו שלהם היא מבורכת, היא קדושה, היא גדולה. אבל בגלל חוסר האיזון, היא משתקת את דרכי החיים. מילה, מה שנשאר מאותה יראה, בלמתי אותה, איזנתי אותה, אני לא אתן לה להוביל, נשאר רגש פנימי עמוק שהוא סוער, הרגש, מתפרץ מתוך הנפש. לא רוצה לחתור. למה שיחטא? החפצים ליראה את שמך. כמו שאומר הנביא, אם כן אומר הרב, יהפוך אותו לכוח של מרץ רוחני ומעשי, להיאמץ על ידו בתורה, חוכמה ומעשים טובים, כלומר להשתמש ביראה הזאת. לא כמגביל, לא כבולם, לא כמונע, אלא כממריץ בנפש, להוסיף איך? חוכמה, מעשים טובים, שימו לב. חוכמה זה קניין השכלי, מעשים טובים זה הקניין המעשי. כלומר, לנצל את תחושת החשש המוסרי והרוחני, לקחת אותו במהלות, להפוך להיות זריז. בנפש, ניתן דוגמה, עד היום האדם לא התעורר לתפילה בזמן, תמיד היה מאחר, מגיע ל... השתבח, מגיע לברוך שאמר, מגיע ל... השם שפתיי תפתח. והוא יום אחד אמר, רגע, מה הולך פה? והחליט, ויש לו יראה גדולה. עכשיו, הוא יכול לקום בבוקר, תגיד מודה אני, חיוור, ורץ, נשוך נחש, כן? זה מהר לבית המדרש, אחרי שגמר, כולו מבועל, מה יהיה? אוי, מה? הגיע לבית הכנסת. הגיע בזמן. איך הוא מתפלל? הוא מפוחד. הוא לא מתפלל בצורה באמת מתוך הלב. הוא מתפלל מתוך הפחד. אדם שעובד את אותו מהלך ואומר, רגע, את הדבר הנוראי, הענק הזה, הקדוש הזה, המפחיד הזה, שיש בו שני דדים, שיכול לגרום לי לשיתוק, יכול לגרום לי להתפתחות. אז הוא לא קם בבוקר בפחד, שהוא לא יהיה אחר. אלא הוא מתעורר בבוקר מתוך זריזים מקדימים למצוות. קם בבוקר, אומר מודה אני לפניך, ולחי וקיים, שיחידה תביא נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, אשראי שיש לי עוד רבע שעה להתארגן, ללך בנחת בבית הכנסת, אשראי שזכיתי להיות מעשרה הראשונים. איזה הבדל! אותה פעולה, אותה עשייה, אותה נקודת מוצא, לא רוצה לאחר לבית הכנסת. שתי גישות שלנו. הגישה הראשונה, הוא יגיע בזמן, הוא יהיה מהעשרה הראשונים, ויהיה מן העשרה, הוא יהיה הראשון מבין העשרה, שיעייף, מותש, מהמאמץ הנפשי. שמה יחטא! לעומת זאת, הבחור השני, בגישה השנייה יבוא, יישב לו בנחת, יתפלל בנחת, אחר התפילה ירגיש התעלות, איש טוב עם עצמו. זה נקרא הכוח הרוחני. אבל צריך לדעת שהיראה הזו, כשהיראה מורגשת בנפש, במידה גדולה כל כך, היא צריכה איזון. מסכם. יש לנו יראה, עצמית, יראת חטא. יש לנו חובה, חובה. על כל מי שאנחנו יכולים להשפיע, לעשות מה שביכולתנו, בשיחה, בדיבור, בנועם, למנוע ממנו חטא. ומה שאין בידינו למנוע, ואין בידינו להשפיע, להבין שגם זה חלק משבחו של הקדוש ברוך הוא. איך? לא יודע. גם בגיהנום יוצא שבח של הקדוש ברוך הוא. המלך הושיע את ישראל על ידי ירובעם בן יואש, ירובעם השני, כשהיה מלך רע ששר מכל מצוות השם. יש לו תוכנית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר ויאמר אל פרעה. בסדר, לא מובן. אבל גם זה חלק ממציאות השם יתברך בעולם. מאיפה בא הדבר הזה שאני מתבונן וקשה לי? זה מצד עריבות, מצד אכפתיות. אבל צריכים כל הזמן לבדוק שהיראה הגדולה הזו של יראת החטא, ואני חוזר ומדגיש, זו יראה חשובה, קדושה. אמנם ראינו, למדנו, שהרב אומר שהיא צריכה להיות בתחתית, לא צריכה להיות למעלה. היא לא צריכה להוביל את החיים, היא צריכה להיות מצויה, קיים. אנחנו צריכים לקחת אותה לפי מילון נכון, ויחד איתה לפעול ולהמשיך לפעול ולעשות הכל, כשכל מעשה שלנו מתלווה אליו יראת חטא. באופן המאוזן. באופן הנכון, באופן הראוי, ולא בעוצמות ששוברות ומשתקות ולא נותנות את החיים לפעול ולחיות, אלא מקפיאים אותם. אנחנו נמצאים ערב פורים, זה השיעור שלנו, האחרון לשנה זו. אדר הוא החודש 12, נגמר השנה. אז בעזרת השם בניסן מתחילים שנה חדשה, אז אנחנו נחרוג מן הרגיל, אחרי הפורים אנחנו בכל זאת נמשיך. לא לבטל, כן? השנה אנחנו נסיים, בעזרת השם, את החלק הזה שנראה, ובעזרת השם, לאחר הפסח, בין הזמנים, אני מקווה שנספיק, אם ירצה השם, לסיים את הספר מידות הראיה. זכינו ולמדנו וסיימנו, במרכאות, את מוסר אביך. אנחנו בשאיפה, ברצון, בתפילה שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, גם לסיים את מידות הראיה, בשנת תשע"ב, והקדוש ברוך הוא ייתן בנו את יראת החטא באופן המתאים, את יראת האהבה באופן הנכון, ומעל הכל שנזכה ליראת הרוממות, אמן כן יהי רצון. פורים שמח.